ערב טוב. יש כלל שצריך או קול רם או רמקול. ואחד מהשתיים, אני קצת צרוד, אני מעדיף לדבר עם הקול. אם אני אראה שזה לא הולך טוב, אז אנחנו נעבור לרמקול. אנחנו אוחזים בדף ת' עמוד ב'. דף ת' עמוד ב'. שתים עשרה שורות מסוף העמוד, דף תת עמוד ב'. מישהו פה הזכיר מקודם שהולכים להמריא, זה אמת אם שמצפה לנו דף קצת ארוך, אבל הוא דף של אגדתא, דף קל יותר ולכן יהיה לנו קל ללמוד אותו, למרות שנצטרך להשתדל להתקדם בו קצת בזריזות. בסוף השיעור הקודם אנחנו למדנו על הדין של סמיכת גאולה לתפילה, שב-18 צריך לסמוך את ה-18 להזכרת גאולה לפניה. מסיימים בברכת גאל ישראל, ואז עוברים לתפילת 18. אנחנו אוחזים במילים איך מצי סמיך, 12 שורות מלמטה. דף ת' שואלת הגמרא, איך מצי סמיך? איך בכלל ניתן לסמוך גאולה לתפילה? ואמר רבי יוחנן, בתחילה תפילת 18 הוא אומר, השם שפתי תפתח. ולבסוף הוא אומר, יהיו לרצון אמרי פי וגומר. אז אם בתחילת 18 אומרים השם שפתי תפתח, יוצא שלא סומכים את תפילת 18 לברכת גאל ישראל שלפניה. אמר רבי אלעזר, תהי, הסמיכת גאולה לתפילה תתקיים לא בתפילת. האמירה הזו, כן? היא תהיה בתפילה של ערבית. זאת אומרת, שמתי רבי יוחנן אמר שאומרים, השם שפתי תפתח, זה רק ב-18 של ערבית. שב-18 של ערבית בלאו הכי לא סומכים גאולה לתפילה. שהרי אומרים את ברכת השכיבנו, אז שם גם אומרים, השם שפתי תפתח. ורש"י, למדנו בשיעור הקודם, רש"י לא פה, רש"י מסביר את הדעה שבאמת בתפילת ערבית לא סומכים גאולה לתפילה, כי עיקר הגאולה של עם ישראל היה בבוקר, שאז הם יצאו ממצרים. שואלת הגמרא, אבל את מי אנחנו באים להסביר עכשיו? את רבי יוחנן, שהוא אומר שאומרים השם שפתי תפתח. ואותו רבי יוחנן אומר, ואמר רבי יוחנן, איזהו בן עולם הבא, זה הסומך גאולה של ערבית לתפילה של ערבית. רבי יהושע בן לוי באמת חלה, כך למדנו, ואומר שזה בשחרית, אבל רבי יוחנן עצמו אומר שזה בערבי. אז איך ניתן לסמוך גאולה לתפילה בערבי? אלא אמר רבי אלעזר, הדין הזה שאומרים השם שפתי תפתח, איפה אומרים את הפסוק הזה? לא בערבית ולא בשחרית, כי בשניהם סומכים גאולה לתפילה, אלא תהה בתפילת המנחה. אומרים את זה רק במנחה, במנחה הרי אין ברכת גאל ישראל. אומרים אשרי יושבי תקנת חכמים, ואז נעמדים לתפילה. אז שם אפשר לומר את הפסוק, השם שפתי תפתח. זה תירוץ ראשון. לפי התירוץ הזה יוצא שבתפילות שחרית וערבית לא אומרים את הפסוק, השם שפתי תפתח. רב אשי אמר, הגמרא מציעה פה באופן נוסף, אפילו תימה כולו. גם אם נגיד שגם גם במנחה וגם בשחרית וערבית אומרים השם שפתי תפתח. למה זה לא מפריע הפסוק הזה, השם שפתי תפתח לסמיכת גאולה תפילה? כיוון דקבוע רבנן בתפילה כתפילה ריכתא דמיא. היות וחכמים קבעו לומר את זה בתפילה, את הפסוק השם שפתי תפתח ואת הפסוק יהיו לרצון, השני הדברים האלה הם כאילו מעריכים את התפילה עצמה. ומכיוון שמעריכים את התפילה עצמה, אז הם לא חוצצים בין הגאולה לתפילה. והוא מביא לזה ראיה, תהי לא תימה אחי, אם לא תגיד שהפסוקים האלה הם חלק מהתפילה עצמה, אז גם ערבית, איך המצי סמיך, והבא אלה מימר השכיבנו. הרי רבי יוחנן עצמו אומר שבערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה, איך אחרי גאל ישראל אומרים ברכת השכיבנו. אלא מה צריך לומר? כיוון דתקינו רבנן השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא. ההכנה מי כיוון דקבוע רבנן בתפילה כתפילה אריכתא דמיא. זאת אומרת, כל פסוק או ברכה שנתקנה כחלק וכהמשך לדבר הקודם, אז היא המשך עליה והיא לא מהווה חציצה בין הגאולה לתפילה. בשיעור הקודם כבר הזכרנו את הביאור של אחד הראשונים, רבינו יונה, הוא שואל מה הקשר בין השכיבנו שהיא נחשבת כגאולה אריכתא. ברכת גל ישראל מסתיימת. איך הברכה הזו קשורה לגאולה? אז הוא אומר שהיסוד של הברכה הזו, תקנו אותה, שבליל מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא היכה את כל המצרים, עם ישראל נכנסו לפניקה, פחדו שזה יגיע אליהם, והם התפללו. התפללו שהלילה יעבור עליהם בשלום. אז זכר, אותה תפילה בעצם נחשבת כהמשך של ברכת גאולה, כי היא קשורה בגאולתן של ישראל. ממשיכה הגמרא, מכדי, היו לרצונים רעיפים, הפסוק הזה יהיו לרצונים רעיפים, משמע לבסוף ומשמע מעיקר, דבעין אלה מילה. הרי הפסוק הזה אפשר לתרגם אותו בשני צורות, אפשר לתרגם אחרי שמבקשים את הבקשות מהמלך, אומרים, יהיו לרצונים רעיפים, כל מה שביקש ממך שיתקבל לרצון. ואפשר לתרגם את הפסוק הזה באופן נוסף, שלפני שמתחילים את התפילה, את הבקשה מהמלך, אז מבקשים, אנא, יהיו לרצונים רעיפים. אז במילא שואלת הגמרא, מה איתה, מה תקנו הרבנן לאחר י"ח ברכות, לאמרו מעיקר. אם הפסוק הזה משתמע גם לפני וגם אחרי, אז למה החכמים תקנו לומר את זה דווקא אחרי 18? למה הם לא תקנו את זה לומר לפני 18? זה הרי גם משתמע לפני. אוקיי, אם זה משתמע גם לפני גם אחרי, אז מה פתאום שיגידו את זה דווקא לפני? למה הגמרא שואלת שיגידו את זה דווקא לפני? אז הראשונים מסבירים כי כל הדין של סליחת גאולה לתפילה נלמד מהפסוק הזה. כי אומרים, יהיו לרצון עם רייפי, שזה תפילה, והגיון יביא לפניך, השם צורי וגואלי. זאת אומרת, אז אם הדין של סליחת גאולה לתפילה נלמד מהפסוק הזה, היה ראוי לשים את הפסוק הזה בתחילת 18, שאז עושים את הסליחת גאולה לתפילה. ולכן שואלת הגמרא, למה אומרים את זה בסוף 18 מאחר, והמשמעות שלו מתאימה, גם לתחילת שמלך. עונה גמרא, אמר רבי יהודה בר עידא רבי שמעון בן פזי, תשובה מאוד מעניינת. הואיל ולא אמרו דוד, אלא לאחר י"ח פרשיות, לאחר 18 פרקים ראשונים של ספר תהילים, דוד המלך אמר את הפסוק, יהיו לרצון עם רייפי. אז לפי כך, תקינו רבנן לאחר י"ח ברכות. ממש כמו שעשה דוד בפרקי התהילים. שואלת הגמרא, הפסוק הזה לא נאמר בסוף פרק י"ח, הוא נאמר בסוף פרק י"ט. אנה י"ח, י"ט אביה. הוא נאמר בסוף פרק י"ט. אז איך אפשר לענות שדוד המלך אמר את זה בסוף פרק י"ח? עונה הגמרא, פרק א' ופרק ב', פרק א' שנפתח בפסוק אשרי האיש, ופרק ב' שנפתח בפסוק למה רגשו גויים, חד הפרק שלו. היא בעצם פרשה אחת, זה פרק אחד. מה הראיה לזה שזה פרק אחד? דאמר רבי יהודה בר עידא רב שמעון בן פזי, קוף ג' פרשיות. אמר דוד, ולא אמר הללוקה עד שראה במפלתן של רשעים, למרות שהוא כל כך שיבח את הקדוש ברוך הוא, מתי פעם ראשונה שמופיע בספר תהילים הללוקה? בסוף קוף ג' פרקים. שנאמר, יתאמרו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללוקה. וגם פה נשאלת השאלה, זה לא בסוף פרק קוף ג', סוף פרק קוף ד', אני קוף ג', קוף ד', ד', אלא שמה מינה, אשרי האיש, ולמה רגשו גויים, חד הפרשיים. אז גם מהמאמר הנוסף מוכר, שיש פה איזה פרק תהילים אחד, שנחלק לשניים. כי אחרת, יהיו לרצון זה בסוף פרק י"ט, ולא בסוף פרק י"ח, וגם הללוקה זה בסוף פרק קוף ד' ולא בסוף פרק קוף גומי. אבל מסביר רש"י את מהלך הגמרא עדיין קשה, בסדר. יש לנו הוכחה שעד פרק י"ט יש שתי פרקים שבעיקרון היו מחוברים והם נחלקו. אבל מי אמר שזה דווקא פרק א' ופרק ב'? כך מסביר רש"י את המשך הגמרא. ועל זה מביאה הגמרא מאמר נוסף להוכיח את זה. דאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. כל פרשה, כל פרק שהיה חביב על דוד, הוא פתח באותה מילה וסיים באותה מילה, במילה אשרי. פתח בה באשראי דכתיב אשראי, שזה את פרק א', וסיים את אותה פרשה, את אותו פרק, באיזה פסוק? באשראי דכתיב אשראי כל חוסי בו, שזה סוף פרק ב'. ומילא מוכח שהפרק שנחלק לשניים בתקופה מאוחרת יותר זה פרקים א' וב'. מה באמת הביאור בזה? איך יכול להיות ש... אז א' כל יש מחלוקות במסורת. והגמרה נוקטת ששני הפרקים הראשונים היו בעצם פרק אחד, ואחרי זה במסורת זה התקבע לשני פרקים. אבל המהרש"א אומר דבר מעניין, הוא אומר כמו ש18 תקנו בהתחלה 18 ברכות, ואחרי זה חכמים באו והוסיפו את ברכת ולמלשינים, אז במילא גם בתהילים רצו שיהיו לרצון יהיה אחרי פרק י"ט, כמו שב18 הוא לפועל אחרי 19 ברכות. ולכן לקחו את פרק א' וב', חלקו אותו לשתיים, והתאימו את זה גם למצב הנוכחי, ככה מהרש"א מבאר את הדברים. כתוב פה שכל פרשה שהייתה חביבה על דוד הוא פתח באשרי וסיים באשרי. שואלים התוספות פה, זה הפרק היחיד בתהילים שמתחיל באשרי ומסיים באשרי. אז איך אפשר לומר שכל פרשה, מה זה כל פרשה? זה הפרשה היחידה שמתחילה באשרי ומסתיימת באשרי. אז התוספות עונים שהדגש פה הוא לא על המילה אשרי דווקא, אלא על אותו תואר, למשל הללוקה. הרבה פרקי תהילים נפתחים, כל הסוף, כן? פרקי תהילים נפתחים בהללוקה ומסתיימים בהללוקה. שיש חביבות גדולה, אז דוד המלך פותח ומסיים את הפרק באותה מילה. ומכאן גם לומדים הראשונים רמז נוסף למה שאנחנו נוהגים ב-18, שכל ברכה, פתיחה, וסמוך לחתימה שלה זה באותו מטבע לשון, למשל רפאינו השם כי כן מלך רופא נאמן אתה, ברך עלינו כי כן טוב מברך השנים, כל ברכה הפתיחה ולקראת החתימה זה אותו נוסח. אז גם הפרקי תהילים שאנחנו משווים זה לעניין של 18, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד הוא פתח וסיים באותו מטבע לשון. מספר את הגמרא, אנו בריוני, היו אותם בריונים. בריונים בדרך כלל בגמרא הכוונה לבורים ועמי ארץ. דאבו שהיו בשיבוב התה בשכונתו של רב מאיר. ואבו אותו מצער אל איתו. היו מצערים אותו הרבה. היו מציקים לו. אבק הבאי רב מאיר רחמי לא יהיה. ביקש רב מאיר רחמים עליהם כי איך עד אלה ימותו? שימותו. עליהם, ביקש רחמים עליהם שלהם אותו. אני רואה את התמיהה באמת על הפנים, איך רב מאיר מבקש. הצלח כותב, שרה של רב מאיר ביתה, כי הוא ידע שהם יקבלו עונש גדול בעולם הבא. במילא הוא רצה להמיר את אותו עונש בזה שהם יסתלקו מיתה קדומה, ואז לעולם הבא הם יקבלו פחות עונשים, ככה הוא מסביר. על כל הפנים זה מה שרב מאיר עשה. אמרה לי, אוריה דויטו, עצם המיטה, זה העונש, כן. אמרה לברוריה דויטו, אמרה לאשתו של רב מאיר ברוריה, ידוע שהיא הייתה למדנית גדולה, היא הניחה תפילין, היא הייתה אישה מיוחדת מאוד, היא אמרה לו, מה ידעת? למה אתה מבקש עליהם שימותו? מה גורם לך לזה? משום דכתיב, יטמאו חטאים. ואתה מתרגם חטאים שהכוונה על אותם אנשים חוטאים. מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב. שהחטאים ייגמרו, לא כתוב שהאנשים שעשו את החטאים הם אלה שצריכים למות. ועוד, דבר נוסף, שפי לסיפא תקרא, תסתכל על סיום אותו פסוק, שמה נאמר בו, ורשעים עוד אינם. עכשיו, כיוון דאיתמו חטאים ורשעים עוד אינם, האם אתה חושב שאם תהרוג את, תתפלל שימותו אותם רשעים, אז כבר לא יהיה רשעים? אם אתה מתרגם שיתמו חטאים, הכוונה יתמו חוטאים, יצוצו חוטאים חדשים, לא זו הדרך. אלא מה? באי רחמי אלויות, בקש עליהם רחמים, דליאדרו בתשובה. ורשעים עוד אינם, יתמו חטאים, תתפלל עליהם שהם יחזרו בתשובה, במלך הם גם לא יהיו יותר רשעים. אז באמת הוא קיים את הצעת אשתו, באי רחמי אלויות, ואדרו בתשובה. הוא ביקש עליהם רחמים, והם שבו בתשובה. גם פה שואל המהרש"א שאלה מאוד מעניינת. כלל נקוט, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אפשר להתפלל על החבר שיהיה בריא, כי הרפואה שלו זה בידי שמיים. אפשר להתפלל על החבר שיהיה לו פרנסה, כי הפרנסה שלו הכל בידי שמיים. אבל איך אפשר להתפלל על החבר שיחזור בתשובה? יש לו בחירה חופשית. המהרש"א אומר יותר מזה, בן אדם שהוא עצמו חוטא, אנחנו מבקשים בתפילה כל יום, השיבנו השם. מה אתה מבקש השיבנו? תשוב בתשובה. זה אומר המהרש"א, זה שהחוטא עצמו מבקש לשוב בתשובה, זה דבר הגיוני, כי הבא להתאר, מסיים בידו. עצם זה שבן אדם מתפלל שהשם יעזור לו לשוב בתשובה, זה כבר מראה שזה התנועה שלו. אבל אם מדובר ברשעים, בכאלה שרוצים להקנית, מה שייך להתפלל אליהם? הוא מסיים ויש לישר, הוא עצמו לא נזר. אבל אחד המפרשים בעין יעקב כותב, שהרבה פעמים הרוע של הרשעים, נכון, לכל אחד יש בחירה חופשית, אבל לפעמים יש גורמים סביבתיים שמגרים את האדם, וגורמים להקשות עליו לבחור בדרך הטובה. מה שרבי מאיר התפלל, הוא לא יכול לבקש שהם יהיו צדיקים. זה תלוי במעשה. הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא יעזור שהגורמים מסביבם יסייעו בידם לשוב לדרך האמת. למרות שהבחירה הסופית נתונה אך ורק בהחלטתה. סיפור נוסף עם אשתו הצדקת של רמת. אמר לה, ההוא צדוקי, אותו צדוקי, שהיו כופרים בתורה שבעל פה, הוא אמר לה לברוריה, כתיב, נאמר בפסוק, רוני יקרה לא ילד. זאת אומרת, המשמעות הפשוטה של הפסוק זה, שמלשון, רוני זה מלשון שמחה ורון, אז הוא בא ושואל אותה, משום דלא ילד הרני? מה, אם היא לא יולדת, כן? אז יש לה על מה לשמוח, אם היא לא יולדת, אז על מה יש לה לשמוח? אמר לה, היא עלתה לברוריה, שהייתה למדנית גדולה, כמו שאמר, שטיה, שוטה, שפי לסייף עדיקה, תסתכל להמשך הפסוק, כמו שהיא אמרה מקודם בסיפור הקודם לרמר, שיסתכל להמשך הפסוק. דכתיב, מה נאמר שם? כי רבים בני שוממה מבני בולה, אמר השם. ירושלים השוממה שהייתה בחורבה, אז כתוב באותו פסוק, היה שם רבים, יותר ילדים שנולדים, מבני בולה מאשר בארץ אדום, שהייתה אז בתפארתה. מה פשט הקרא? כתוב שרבים בני שוממה, איך כתוב בתחילת הפסוק הקרא? אלא מה יקרה לו ילדה? רני, תשמחי כנסת ישראל, שדומה לאישה הקרה, שלא ילדה בנים לגיהינום, כבותיי. שלא ילדה בנים לגיהינום, כמותכם. רואים שמצד אחד היא ביקשה מרב מאיר, שלא יתפלל שהם ימותו ויחזרו בתשובה. מצד שני, כשהיה צורך, שהיה מדובר בכאלה שכופרים בתורה שבעל פה, אז היא השיבה, היא קטעה את שינה כמו שם. אגב, הסיפור עם הצדוקי הזה, סיפור נוסף, אמר ליום צדוקי לרב הבא, הוא כתיב, נאמר בפסוק, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. אחרי שאבשלום, הבן שלו עשה את המרד, דוד ברח ממנו. הוא כתיב, לדוד מכתב בברכו מפני שאול במערה. עכשיו, הפסוק מזמור לדוד זה בפרק ג' שעוסק בבריחה של דוד מבנו אבשלום. הפסוק שעוסק בבריחה שלו משאול, זה היה עוד לפני שהוא הומלך, ששאול פחד שהוא ירש אותו, זה בפרק מ'. נשאלת השאלה, האם מבחינה היסטורית הסיפור עם שאול היה הרבה לפני, אז למה הסיפור עם אבשלום בפרק ג' וזה בפרק מ'? מכדי מעשה שאולה וברישה, הסיפור עם שאול היה לפני, לכתוב ברישה, שזה יהיה כתוב בתהילים לפני. דוד הרי נזמר על מה שאמר עליו, שיזמר לפי סדר הדברים. אמר לי, ענה לו רבה בעולות לא צדוקי, אתון, אתם דלא דרשיתון סמוכים קשה לכם. ענן, אנחנו ודורשים לסמוכים, שדורשים סמוכים לא קשה. חכמי ישראל דורשים, ברגע שיש שתי פרשיות בתורה, שסמוכות זו לזו, אז זה לא סתם. כל דבר בתורה זה בתכלית הדיוק, כמו שמיד נראה. גם העניין ששתי פרשיות סמוכות זו לזו, זה בדווקא. ובמילא, איך הוא עונה לו על ידי הסמיכות? הוא אומר לו, תראה, פרק ג' בתהילי, רגע, קודם כל הוא מוכיח לו שהסמיכות זה דבר חשוב. ואמר רבי יוחנן, סמוכים מן התורה מניין שנאמר, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. אומר רש"י, סמיכת כל פיקודיו עשויים באמת וישר לצורך ולא דבר רק. שהתורה מסמיכה דברים זה בדווקא. במילא, אז אתם שלא דורשים סמוכים, תהיה לך שאלה גדולה. אנחנו שדורשים סמוכים, אני יכול ליישב את השאלה הזאת. למה נצמחה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? שאם יאמר לך אדם, איך ייתכן שיהיה לעתיד לבוא את העניין של גוג ומגוג, שיעשה בלגן וילחם כשמשיח יבוא? כלום יושב עבד שמורד ברבו? איך זה ייתכן? אף אתה אמור לו. אם הקדוש ברוך הוא האדון והשולט בעולם, איך ייתכן שגוג ומגוג כביכול ישבש את הליך הגאולה? אף אתה אמור לו, כלום יש בן שמורד באביו? זה גם נשמע דבר תמור. אלא מה? אבא, עובדה, היה, סיפור היסטורי. אך אינה מאבא, גם זה עלול לקרות. זאת אומרת, הסיפור של אבשלום בפרק ג' נשמח לפרק ב', כי פרק, להביא ראיה על מה שמתואר, פרק ב' נפתח. למה רגשו גויים ולאומים יעדו ריק, שזה עוסק במלחמת גוג ומגוג, ובמילא כראיה לזה שדבר כזה יכול להתרחש, נכתב פרק ג' לאחר פרק ב'.
אני חושב שגם בגלל זה זה נובע כאן, לא רק בגלל הצפוקי, אלא בגלל שפעם הפרק א' וב',
נכון, יפה, יפה מאוד. עכשיו מגיע, אני עוד שנייה אשתמש ברעיון שלך, מגיע מרשו ושואל שאלה, מתי יהיה גוג ומגוג? דבר עתידי. נכון? קורה לקראת משיח, לא בתקופה של דוד. אז את פרק בית עצמו הוא היה צריך לכתוב איפה? בהמשך, אחרי הפרק עם שאול, איזה מין תשובה זו? או, אז קודם כל זה המשך של פרק א', יש כאלה שונים לזה, ופרק א' נפתח כי הוא חשוב מאוד, אורחות מוסר לאדם. אבל מעבר לזה, המרשו עונה תשובה אחרת, הוא אומר שגוג ומגוג זה דבר שגיע לגבולתן על ישראל. לכן נכון להקדים את זה לפני כל המאורעות הפרטיות שהיו לדוד. ולכן, אגב גוג ומגוג, הוא הקדים את הסיפור עם אבשלום לפני הסיפור הראשון. בגלל מה שאמרנו שזה פרק אחד, פרק א' וב', זה בעצם המשך של פרק אחד. זו התשובה של המרשו, אבל כמו שהעירו פה, לכאורה התשובה מתורצת בגלל שזה פרק א'. ממשיכה הגמרא, ממשיכה לדרוש פסוקים שעוסקים בנוגע לדוד עכשיו. אמר רבי יוחנן לשום רב שמעון בר יוחאי, מה ידכתיב? מהו זה שנאמר בפרק של משלי, של אשת חיל, שאומרים כל שבת? פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לשונה. כנגד, מי אמר שלמה מקרא זה? על מי? על מי הוא אמר את שהיא פתחה את הפה שלה? אז גם פה מבהיר המרשו, למרות שכל הפרק הוא משל על התורה, אבל פה שבפסוק עצמו כתוב, פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד הלשונה, אז מוכח מהפסוק עצמו שזה עוסק במישהו אחר, שהתורה נמצאת על הלשון שלו. ולכן שואלת הגמרא, כנגד מי דוד אמר את הפסוק הזה? כנגד מי, סליחה, שלמה אמר את הפסוק הזה? לא אמרו, אלא כנגד דוד דוד, שדר בחמישה עולמים ואמר שירה. הוא דר בחמישה עולמות ואמר שירה על כל עולם ועולם. והפסוק עוסק בלשון נקבה, כי הרוח הקודש דיברה מדוד. דר בני אמו ואמר שירה, שנאמר, ברכי נפשי את השם וכל קרבה היא את שם קודשו, שהוא היה בקרביה של אמו, עדיין ביבור. רש"י פה כותב שלא הכוונה שהוא אמר לזה שהוא היה תינוק, הוא לא היה שייך הזמה, אלא אחרי זה שהוא גדל ואמר את התהילים ברוח הקודש, הוא אמר את זה כנגד כל אותן תקופות. כן, זה רמז, זה לא פשט הפשוט של הפסוק, זה רומז על העניין. אם אומרים הוא בר ירח אמו, אז זה גם הקרביים שלו, חלק מהאית. יצא לאוויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה, שנאמר, ברכו השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבא השמיים. זו השירה השנייה. ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה שנאמר, ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו. מהי כל גמוליו? מה הכוונה בכל גמוליו? אמר רב אבאו, הגמול הטוב שהקדוש ברוך הוא עשה, שעשה לדדים במקום בינה. כנגד הלב ששם זה מקום הבינה. שם הקדוש ברוך הוא עשה את הדדים של האישה. תאים המים, מה הטעם שהתינוק יונק משם, שהדדים נעשו שם? אמר רב יהודה, כדי שהתינוק, בזמן שהוא יונק, שלא יסתכל במקום ערבה. רב מתנה אמר, כדי שלא יינק במקום התינוק. אז שירה רביעית, ראה במלפלתם של רשעים ואמר שירה שלמה, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללוכה.
מסתכל ביום המיטה, ואמר שירה שנאמר, ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי גדלת מאוד, עוד ועדה לבשת. איפה מרומז בפסוק הזה שזה עוסק ביום המיטה? מהי משמע דעה על יום המיטה? למה? אמר רבא בר שילא, מסייף עוד עניין, מסיום העניין, מסיום הפרק, נכתיב, תסתיר פניך יבאנו, תוסף חוכם מדבר. זאת אומרת שגם כנגד יום המיטה, גם כנגד זה הוא אמר שירה. רב שימי ברוקווה ואמלי ברוקווה, אז אותו תלמיד שיש שתי גרסאות מי הוא בדיוק היה, אב השחייה היה מצוי בה. כמי דרב שימי בן פזי, לא פעם, היה מצוי בסדר לפניו, כסדר לפניו, ואבא מסדר אגד את הכמי דרב שוע בלי. זאת אומרת, לאחר שהוא היה מצוי לפני רב שימי בן פזי, הוא סידר את האגדה, את דברי האגדה לפני רב ישוע בלי. אמר לי, הוא שאל אותו, מהי דכתיב ברכי נפשי את השם בכל קרבי את שם קודשו? מה התוכן המיוחד שנאמר בפסוק הזה שדוד אומר שהקרביים שלו יעללו את שמו של השם? אמר לו, בוא, שלא מידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל ברוח ונשמה הקרביים ובני מאיים. אדם יכול לעשות צורה, לא מעבר. והקדוש ברוך הוא אינו כן. צער צורה בתוך צורה, הוא מטיל בה רוח ונשמה וקרביים ובני מעין. ככה הקדוש ברוך הוא הרי ברא את אדם הראשון. והיינו דאמרה חנה, זה גם מה שאמרה חנה, אין קדוש כאשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקים.
מה זה? צורה בתוך צורה זה לא אדם הראשון, הפוך. בכל עובר בני אימו, צורה בתוך צורה.
הצורה, למה העובר בני אימו נחשב בתוך צורה? כי אדם הראשון היה צורה. אז גם העובר שנמצא בתוך זה צורה בתוך צורה. מה אין צור כאלוקינו? מה הכוונה במילים אין צור כאלוקינו? אין צייר כאלוקינו. מה השאלה, מה אין צור כאלוקינו? כתוב בתורה, צור ילדך תשע, כתוב הרבה פעמים על הקדוש ברוך הוא צור. כולנו יודעים שצור הכוונה לסלע חזק. הקדוש ברוך הוא החזק ואין כמו. אז מה השאלה של הגמרא, אין צור? שהיא צריכה להוציא את הפסוק צור מפשוטו וללמד שהכוונה אין צייר כאלוקינו. אז אומר המערשות, זה מוצא מאוד מעניין, שאומרים אין צור כאלוקינו, אתה אומר יש צור, אבל לא ממש כמו אלוקינו. עכשיו, אם צור ומתפרש כפשוטו מלשון חוזק ותוקף, לא שייך להשוות לקדוש ברוך הוא שום חוזק, כי כל חוזק בעיניו זה חולשה הכי גדולה. אז לכן, בגלל הלשון של הפסוק, הגמרא הייתה צריכה לדרוש שזה הולך על ציור, שבציור, למרות שהציור שלו נעלה בין ארוך, אבל אז יש יחסיות מצד המושג של הציור של הנברא. שעל זה אומרים שלמרות שנברא יכול לצייר ציור, אבל הציור הזה אינו כמו הציור של הקדוש ברוך הוא, שהוא שם נשמה בתוך הציור. עכשיו, אחרי שהגמרא דרשה את הפסוק אין צור כאלוקינו, אז היא דורשת את המשך אותו פסוק, מהי כי אין בלתך? אמר רב יהודה בר מנסיה, אל תקרא כי אין בלתך, אלא אין לבל אותך, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, מעשה ידם, מבלין אותו. והקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו. אז זאת אומרת, מעבר לזה שהקדוש ברוך הוא הצייר הכי גדול, שהוא היחיד שבאמת יכול לברור, החלק השני של הפסוק מלמד אותנו את הצד השני, שמעידך, אחרי שהוא היחיד שיכול לעשות הבריאה, הבריאה לא פוגעת חלילה בשלמות ובנצחיות ובתוקף שלו.
זאת אומרת, שכל זה הולך להזמין מה דתי הפתחה בחוכמה
שזה דתי. לא, זה סיימנו. זה המשך לשאלה שהוא שאל, איך תורשים את הפסוק, ברכי נפשי את השם בכל קרבה. אז הוא הפליל אותה, הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לעשות, שהוא לוקח זה, עושה צורה, ושם בתוכה נשמה וחיות. אמר לי, אז הוא ענה לו בחזרה, ענן אחי קאמין עליו. את המשמעות הזה אני יודע לבד. התכוונתי לשאול, עלי חמישה ברכי נפשי שיש בתהילים, כנגד מי אמר דוד, כנגד מי הוא אמר את אותם חמישה. אז הוא ענה לו, לא אמרן, אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד נשמה. חמישה מאפיינים דומים שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין, כביכול, לבין הנשמה. איזה חמישה דברים? מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אף נשמה מלא את כל הגוף? מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה רוחני, אף נשמה רואה ואינה נראית? מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם, אף נשמה זן את כל הגוף? מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה, חלק אלוקה ממעל? מה הקדוש ברוך הוא יושב, נסתר ועמוק בחדרי חדרים? אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. כמו שלאבדיל, חתול לא יכול לשבח בן אדם, כי הוא לא ברקו, זה איזשהו דימה הקשר. לכן, אמר דוד, דווקא מי שיש בו חמישה תכונות, שזה מעין ומעין, במרחק אין סוף, אבל זה חמישה דברים שמספרים על תכונות, שיש כביכול הקדוש ברוך הוא, והוא זה שיכול לשבח את הקדוש ברוך הוא. אמר רבן נונה, מהי דכתיב, מהו זה שנאמר, מי כהחכם, מי יודע פשע דבר, מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו, חזקיהו המלך, לישעיהו הנביא. כשישעיהו רצה לבוא אל חזקיהו, רצה לדבר איתו, אז חזקיהו אמר, ליתה ישעיהו גבי, שישעיהו הנביא יבוא אליי, אני המלך. דאחי אשכחן בליהו, כך מצאנו בנביא אליהו, שמה קרה? דאז לגבי אחר, שהוא הלך לראות את אחר. להגיד אחי ישעיהו הנביא אמר ליתה חזקיהו גבי, שחזקיהו יבוא אליי. למה? דאחי אשכחן במלך יורם בן אחר, דאז לגבי אלישע, שהוא הלך לנביא. כמובן, המפרשים מדגישים פה שזה לא היה חלילה שכל אחד שמר על הכבוד האישי שלו, אלא הייתה פה שאלה בהלכה. כי מצד אחד מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. ויחד עם זה הנביא חשב, ישעיהו חשב, שכאשר הוא צריך למסור את הציווי של הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא עושה את זה כנברא. הוא עושה את זה כשליח של הקדוש ברוך הוא. אז במילא על זה לא נאמר הכלל שהמלך צריך לשמור על הכבוד שלו. זה הייתה המחלוקת ביניהם. אז איך הקדוש ברוך הוא פישר במחלוקת הזו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? פשרה קצת לא נעימה. הביא איסורים על חזקיהו, במילא ואמר לו ישעיהו, לך לבקר את החולה, תקיים מצוות ביקור חולים, שנאמר, בימים האלה חלה חזקיהו לנו, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם צדקות, צם לביתך, כי מת אתה ולא תחיה בגללו. אז במילא, על ידי שהוא נהיה חולה, ישעיהו יכל לבוא אליו בביקור חולים, ואגב, ביקור חולים יכל למסור את הנבואה של הקדוש ברוך הוא, לגבי ההנהגה והמלחמה שהייתה באותה תקופה. מה הוא אמר לו בנבואה הזו? הוא אמר לו שתצווה לביתך, תצווה על הירושה, למה? כי מת אתה ולא תחיה. מה זה מת אתה ולא תחיה? כפילות מיותרת, אם הוא מת, אז ברור שלא יחיה. מה היא כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אז הוא ניבא, למה לירושה לו? מה היא כולל? מדוע העונש הגדול הזה? אמר לי, משוד אלו עסק בפריו פרומיה, חזקיהו המלך לא התחתן כי הוא לא רצה להביא ילדים לעולם. אז במילא, על זה אתה הולך לענש בעונש חמור, גם למות מעולם הזה וגם חלילה לא להיכנס לעולם הזה. אמר לי, אבל זה שלא עסקתי בפריה ברבייה, יש לי טעם טוב לזה. משום דחזאי לי ברוח הקודש, ראיתי ברוח הקודש, דנבקי מיני בנים דלא אימנו, שרק תדעים לצאת ממני בנים שאינם רואים. ואני לא מעוניין שזה יקרה. אמר לי, אמר לו ישעיהו הנביא, בעד עיקב שברחמן עלם עליו. אחרי כבשונו של עולם מה לך? אתה אסור לך לעשות חשבונות שמיים, גם אם אתה יודע מה יקרה. מה שאתה צריך לעשות זה לקיים את ציווי התורה, להינשא ופרו רבו. מהי דניחקן? מה שנצטוות, בא אליך למבד. או מהי דניחה? כמה ילכות שבריך עולה? מה שלך לא, שהוא יעשה. אמר ליזנה לו חזקיהו, אוקיי, אני מזכיר להתחתן. אשתה, תן לי עכשיו, אבי ברתך, תן לי את הבת שלך, אני אנסה אליה. אפשר, וגם מה ייתכן ותגרום זכות הדידי ודידך, ונפקי מן היבן אלינו, זכות אבות. שלי ושלך, ואז אולי זה יתגבר על הגזרה שראיתי ברוח הקודש, ויבלדו לי בנים רואים. אמר לו, כבר נגזרה עליך גזרה. מסבירה שאם זה גזרה, שאתה הולך למות מהחולי. אז אם אתה הולך למות מהחולי, אז במצב כזה של חולי, אין לך דרך להביא ילדים. אז באמת המצב עבור. ראה שיבה לי, שכה מהרשם לרוש, כבר נגזרה עליך גזרה שהבנים שלך ימותו, ואני לא מעוניין להיות זה שהנכדים שלו ימותו. לא זה הייתה הכוונה. הכוונה הייתה שנגזרה עליך גזרה, שתמות מהחולי הזה, ואז אתה לא יכול להביא ילדים. אמר לו, ששמע חזקיה, ישעיהו אומר את זה, בן אמוץ, קלה נבואתך, תעצור את הנבואה, וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מילה רחמים. במילא תעצור מיד הנבואה, צא, אני לא רוצה לשמוע.
תעצור, תגמור, תגיד רק מה שאומרים
לך להגיד, אל תצפור שלו. כן. מה היה דחוף לו לומר לו שיעצור מיד ולא יוסיף על דבריו? אז המפרשים מסבירים, כי ברגע שגזרה יורדת מלמעלה ומתפרסמת בציבור, יותר קשה לבטל אותה. ולכן הוא ביקש ממנו, תעצור את הנבואה שלא תתפרסם, יהיה לי קל יותר לבטל את אותה גזרה. איתמר נמי, רבי יוחנן ורבי לזר עד העם יתרוויו, אפילו חרב חדם מנחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, אין יקטלי לי אפילו בשעה שהקדוש ברוך הוא. כך אומר, הנביא לא היה חר, אני עדיין אמשיך להתפלל אליו, אפילו בשעה שהוא רוצה להרוג אותי, על מנת שיציל אותי ולא יקיים את הגזרה הזאת.
אבל יש פה שאלות. נביא שכבש את נבואתו, גם חייב איתה. אז הוא היה חייב לומר את דבר השם.
כן, אני מתכוון שהוא סיים להעביר את הנבואה, שלא המשיכו להתעסק בנידון. לאחרי שהוא כבר סיים להעביר את דבר השם. אנחנו עוברים ליהודה מרפא. אמר רב חנה, אפילו, בהמשך לא טועים, אפילו בעל החלומות אומר לו לאדם, למחר הוא מת, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, כי ברוב חלומות והבלים ודברים, הרבה, כי את אלוקים ירד. זאת אומרת, שגם בשעה, המפרשים הדגישים מביאים מהגמרא, במקום אחר, שיש שד ויש מלאך. שהשד מראה בדברים בחלום, לא צריך להתרגש את זה. כשהמלאך מראה, יש בזה מן האמת, אבל גם אז אפשר להתפלל ולבטל את הגזרה. מיד כשחזקיהו ציווה על הנביא לסיים את נבואתו, הוא ניגש להתפלל, הוא לא מנע עצמו מן הרחמים וניגש להתפלל, מיד ויצב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. עכשיו אנחנו כבר למדנו לפני כמה דפים את הדין הזה, שלעולם אדם מתפלל סמוך לקיר. אז מה צריך לומר? שחזקיהו המלך עשה את זה, הוא היה מלך צדיק, ברור שהוא עשה את זה. אז הגמרא שואלת, מה הכיר? מה השלושה הפסוק? בא לומר דבר נוסף, מעבר למשל. אמר שמעון בן לקיש, מקירות ליבו, מחדרי הלב, שנאמר, מאי מאי יוכיל הקירות ליבי גובר. הפסוק רומז פה על זה שחזקיהו התפלל מקירות ליבו על חייו. רב לוי אמר, על עסקי הקיר. הוא הזכיר זכות שהייתה לו על עסקי הקיר, איזה זכות? אמר לפניו, ריבונו של עולם, הוא משהו למיד שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה. איך יתה את בנה, כן, כולנו מכירים את הסיפור הזה. אבי אבא, שחיפה את היכל, שלמה המלך, שחיפה את היכל כולו בכסף בזהב, על אחת כמה וכמה, שבזכות זאת תזכור לי ותציל אותי עם העונה שנגזר לי עכשיו. הוא המשיך להתפלל לקדוש ברוך הוא, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי. מהי והטוב בעיניך עשיתי? אמר רב יהודה המהר"ל ששמח גאולה לתפילה. וגם זה כולם עשו, מה הזכות המיוחדת שהוא הזכיר? אלא כמו שהזכרנו בשיעורים קודמים, בתפילת שחרית הוא עושה את זה בזמן הנץ. סיים את קריאת שמע לפני הנץ, יראוך עם שמש ולפני הריח דורדורים, ומיד התחיל 18, שמח לזה בזמן הכי נעלי. רבי לוי אמר שגנז ספר רפואות. היה בעם ישראל ספר רפואות, שבו היו רשומים כל הרפואות, כסירה שהיא דעות אחרים, פה מקצר, כל הרפואות שאפשר לעשות מכל מיני עשבים ודברים על מנת לרפות את האדם. וברגע שהיה על כל מחלה דרך לרפות, אז זה גרם לעם ישראל לא להתפלל כמו שצריך, אלא הקדוש ברוך הוא, כביכול הסתדרו. ולכן הוא גנז את ספר הרפואות על מנת שעם ישראל יסמוך עצמו בתפילה. מביאים שהרמב״ם כותב הסבר אחר בנושא הזה, שספר הרפואות זה ספר שמרפאים על פי המזלות, על פי כוח הקישוט והמזל, שאסור ליהודים להשתמש בו, אבל מותר לחכמי ישראל ללמוד את זה בתנאים מסוימים על מנת להשיב לאומות וכו'. וחזקיהו המלך ראה שלומדים את זה, ולא רק לומדים, אלא גם משתמשים בזה, לכן הוא בנה את זה בספר אבות. אגב, העיסוק בחזקיהו המלך, אנחנו ממשיכים הלאה, מזכירים גם את אותו עניין, בברייתא הבאה, תנו רבנן. שישה דברים מסר חזקיהו המלך, על ג' הודו לו ועל ג' לא הודו לו. על ג' הודו לו, על שלושה חכמים הודו לו, גנב ספר רפואות כמו שהזכרנו והודו לו. כיתת נחש הנחושת והודו לו. אחרי שעם ישראל חטאו והקדוש ברוך הוא הטיל בהם מגפה, כמו שמסופר בתורה, אז הקדוש ברוך הוא ציווה על משה, משה התפלל והשם אמר לו, עשה לך שרה, שים אותו על נס וכל מי שיסתכל על זה בחיים. אז כל מי שהיה יכולה להסתכל על נחש הנחושת, היה מתרפא מיד. ואז, גם זה, כמו שסברנו, הסבר שעברה שהספר הרפואות, גרם לעם ישראל לא להתפלל לקדוש ברוך הוא. הסתכלו על הנחש, הכל היה בסדר, לכן הוא גנז את זה. הודו לו חכמים. גירר עצמו אביו על מיטה של חמלים, והודו לו. אביו היה מלך חוטא, הוא גירר את עצמותיו על מיטה של חמלים. עשה לו ביזיון בלוויה במקום לעשות לו לוויה מכובדת כלוויה של מלך, וגם על זה הודו. ועל ג' השלושה דברים שהוא עשה, שלושה דברים אחרים לא הודו לו. סתה מי גיחון ולא הודו לו. ברגע שהייתה לה מלחמה והאויב הקיף את כל ירושלים, אז הוא סתה מפני גיחון שלא יצא מחוץ לחומה, וכך לאויב לא יהיה מים לשתות. חכמים לא הודו לו כי הקדוש ברוך הוא ציווה על חזקיהו באותו מלחמה לא לעשות כלום והקרב אלא שהקרב יוכרע בדרך נס. קיצץ דלתו את היכל ושגרם למלך אשור על מנת להפיץ דעתו, גם על זה לא הודו לו. עיבר ניסן וניסן ולא הודו. הנה אנחנו עכשיו בדיוק בחודש אדר של שנה מעוברת, שני אדרים, הדין הוא למה בכלל מעברים שנה פעם בשלוש שעות השנים. כי התורה ציפתה, יש לזה כמה סיבות בסנהדרין בתנאים, מתי עושים את זה, אבל הסיבה הגדולה זה כי התורה ציפתה שחג הפסח צריך להיות בתקופת האביב. והיות ועם ישראל מונה ללבנה, והלבנה לא מתאימה עם השמש, במילא זה יוצר פער שצריך לסגור בכמה שנים. אבל, כמו שתכף נדרוש מהפסוקים, צריך לעבר עדיין עד לחודש ניסן. רק את אדר אפשר לעבר, את ניסן כבר אי אפשר, והוא עיבר את חודש ניסן. שואלת הגמרא, איך ייתכן שהוא עיבר את חודש ניסן? ומי לידה לחזקיהו, החודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה המילה הזה? זה לכאורה מיותר, ואז דורשים, זה ניסן, ואין אחר ניסן. זאת אומרת שהפסוק הזה ממעט שאסור לעבר את חודש ניסן. אז איך ייתכן, נכון שחכמים לא הודו לו, אבל איך ייתכן שהוא עצמו עשה את זה? ולהגמרא, אלא טעה ותשמואל. הוא לא עיבר ממש את חודש ניסן, אלא הוא עשה משהו אחר. הוא עיבר את יום למד של חודש אדר, שהגיע יום למד של אדר, אז הוא אמר, יהיה עוד חודש אדר. ולמה זה נחשב לעבר את ניסן? כי היות ויום למד ראוי כבר להיות ראש חודש ניסן, כי הרבה פעמים הוא חפתת ימים. לכן, את זה חזקיהו לא ידע, שגם יום למד של חודש אדר, אסור לו לעבר. אלא טעה בשמואל, דאמר שמואל, הן מעברין את השנה ביום 30 של אדר, הועיל וראוי לקרובו ניסן, סבר, הועיל וראוי, אין על חזקיהו, אז הועיל וראוי, זה עדיין לא ניסן, אני יכול לעבור. ועל זה שמואל אומר שלא, שהאיסור של התורה זה לא רק על חודש ניסן בפועל, אלא על כל התקופה שראויה להיות ניסן, אותה אסור לעבור. ממשיכה הגמרא, אגב, העיסוק בחזקיהו המלך, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא, כל התולה בזכות עצמו תולה לו בזכות אחרים. וכל התולה בזכות אחרים, תולים לו בזכות עצמו. כל מי שמבקש בזכות של אחרים, בענווה, אז תולים לו בזכות עצמו, מה שאין כן מי שמבקש בזכות עצמו. משה תלה בזכות אחרים, שנאמר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, שביקש על עם ישראל לאחר חטא העגל, תלו לו בזכות עצמו, שנאמר, ויאמר להשמידם, לולי משה בחירו, עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. למרות שמשה ביקש, שזה יהיה בזכות האבות, התורה תולה את זה בזכותו. לאידך, חזקיהו תלה בזכות עצמו, דכתיב, כמו שלמדנו עכשיו, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך, ותלו לו לא בזכות עצמו, אלא בזכות אחרים, שנאמר, וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. והיינו דבר יהושע בן לוי, דאמר יהושע בן לוי, מהי דכתיב? הנה לשלום בא לי, אפילו בשעה ששיגר לו הקדוש ברוך הוא שלום, אמרו לו, הקדוש ברוך הוא אחרי שהתפלל, שיגר לו והוא נהיה בריא, אבל גם הבריאות הזו הייתה לו בקושי, כי תלו לו את זה לא בזכות עצמו כמו שהוא ביקש, אלא בזכות אחרת. המשך הסיפור שבאמת ישעיהו הנביא נתן את הבת, התחתנה איתו, ונולד להם באמת אלה שני ילדים שהיו רשאים. כמו שמסופר על מנשי המלך, כמו שמסופר בתנ"ך, ברב שקי. ממשיכה הגמרא, נעשה נעליית קיר קטנה, הזכר לרי מה שהיה עם הנביא ישעיהו, עם הנביא אלישע. מתואר שהוא הגיע לבקר, אז שאירחו אותו, אז האישה אמרה, נעשה נעליית קיר קטנה. מה זה עליית קיר קטנה? רב ושמואל. הם חולקים בפירוש הפסוק הזה. אחד אמר, עלייה פרועה הייתה בקירוה, זו הייתה קומה שנייה בלי תקרה, רק הנה קירות מסביב, והם עשו על זה תקרה. אחד אמר שהכוונה, לא, זו הייתה קומת קרקע, רק החסדרה גדולה הייתה, זה היה חדר גדול, שזה לא מתאים לאדם לבד שהוא בא לישון, וחילקו על השנה.
היה להם אישור מהוועדה? שינוי.
בוא לא נעורר את זה בפומבי. שאלת הגמרא, היה מספיק לאחרונה. שאלת הגמרא, אביש, למה למען דה אמר אכסדרה? היינו דכתיב קיר. מילא לפי הדעה שאומרת אכסדרה, אז מובן למה כתוב קיר, למה? נעשה נעלייה קיר קטנה, קיר זה חילקו את זה, באכסדרה גדולה חילקו קיר באמצע. אלא למען דה אמר, עלייה, מהי קיר? מה זה הלשון קיר? הרי עשו תקרא על העלייה, מה זה קשור במילה קיר? עונה הגמרא שקירו. קיר זה לא מלשון קיר, אלא כפשוטו, אלא מלשון תקרה, ששמה תקרה מעל הבית. שאלת הגמרא, אביש, למה למאן דאמר עלייה, היינו דכתיב עלייה. אלא למאן דאמר אכסדרה, שזו הייתה קומת קרקע, שפשוט חילקו אותה לשתיים, מהי עלייה? מה הקשר למילה עלייה? עונה הגמרא, שהכוונה מעולה שבבתים. זה היה בית מעולה. בהמשך הפסוקים אומרת אותה אישה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. אמר אביי ביתי מרב יצחק, הרוצה ליהנות ייהנה כאלישע. אומר רש"י, מה הכוונה? שמותר לבן אדם ליהנות מאחרים. ושאינו רוצה ליהנות, אל ייהנה כשמואל הרמתי. שנאמר, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, ואמר רבי יוחנן, כשכל מקום שהלך, שם ביתו עמו. כל מקום שהוא הלך, הוא לקח את הדברים הבסיסיים שהיה לו בבית, על מנת שהוא לא יצטרך להגיע לטובתם של אחרים. מה הפשט שהרוצה ליהנות ייהנה? ידוע כמה חז"ל אמרו שאדם לא ייהנה מממון של אחרים. אז אומר המהרש"ו שגם אדם עשיר שהוא הולך בדרכים, אז הוא עני לאותם דברים שהוא צריך מקום שהוא צריך זה. ואדרבה, על ידי זה מזכה את השני בגמילות חסדים. ולכן מותר לו. מי שלא רוצה ליהנות, אז זה לא גאווה, והוא יכול שלא ליהנות. המאירי כותב שסתם לא ליהנות מהשני, כשהשני מציע לך ואתה צריך, אין בזה עניין. רק פה, מי לא נהנה? שמואל. שמואל היה שופט של עם ישראל. עכשיו, שמואל בתור שופט פחד שאנשים הזכירו לו, בתור שוחד. התארחת אצלי, וזה וזה. לכן בתור שופט הוא העדיף לקחת את כל הדברים הבסיסיים שלו איתו, על מנת לא לעורר שום בעיה. ממשיך הנביא שם במסדר, ותאמר אלישע, הנה נא ידעתי כי יש אלוקים קדוש. כי איש אלוקים קדוש, כן? אמר רבי יוסי בר חנינא, היא דווקא ידעה, בעלה לא ידעה, מכאן שהאישה מכרת באורחים יותר מהאיש. למה היא מכרת יותר מהאיש? אז אומרים הראשונים, אישה יש לה יותר, התוספות הראש כותב את זה, אישה יש לה יותר חוש בדברים האלה, בתכונות האלה, יותר רואה את אותם דברים. והמהרש"ו אומר כי אישה פשוט נמצאת יותר בבית, אז יותר קל לה להכין שאותו אדם הוא קדוש. אבל איך בכל זאת היא ידעה? מה היו הסימנים שהבחינה בהם? מנה ידעה? רב ושמואל, אחד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו. שום זבוב על השולחן שהיה אוכל עליו לא הגיע זבוב. למה? כי השולחן של צדיק זה כמו מזבח. ואחד הניסים שהיו בבית המקדש, ששום זבוב לא הגיע לשם, אותו דבר אצלו. ואחד אמר, סדין של פשתן הציע על מיטתו ולא ראתה קרי עליו.
קדוש, הוא, מה, דגש, הוא, איש אלוקים קדוש. מה זה המילה הוא? זה בא למעט מישהו. אמר רבי יוסי ברב חנינא, הוא קדוש, ומשרתו אינו קדוש. המשרת של אותו צדיק של אלישע גיחזי, לא היה קדוש, שנאמר, והיגש גיחזי לעוטפה, אז דורשים את המילה לעוטפה לשניים, מלשון עוד יופיה. אמר רבי יוסי ברב חנינא, שהחזה בעוד יופיה, חז אותה בדדיה, זאת אומרת, קולה של חוסר צניעות. על מנת לסלק אותה מהדרך, ומילא מזה יראתה שהוא לא צדיק. עובר עלינו תמיד, נשאלת השאלה, אלישע לא עבר שם תמיד, רק כשהוא נקלע לאותו מקום, הוא היה מתארח אצלה. מה זה המילה תמיד? אמר רבי יוסי ברב חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב, כל המארח תמיד חכם בתוך ביתו. הוא מענה ומנכסה, מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידים. למה? כי מה העניין של תמידים? לוקחים קורבן, מעלים לקדוש ברוך הוא. כשנותנים דבר גשמי ליהודי, עושים לו טובה. אבל כשנותנים את זה לצדיק, שכל כולו זה קדושה, אז כל הגשמיות שאתה נותן לאותו צדיק, זה כמו קורבן על המזבח, כי הכל בסוף מגיע לאלוקות. ואמר רבי יצא רוחנים למישור רבי אליעזר בן יעקב, אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, אלא במקום נמוך ויתפלל, שנאמר ממעמקים קראתיך ש... דווקא מהעומק, דווקא ממקום נמוך. ברגע שאדם עומד במקום גבוה, הוא לא יכול להתפלל כדי בית. לפי שאין גבות לפני המקום, שנאמר, אצלך, תמיין המאחי, לא יעמוד אדם לא על גבי כיסא ולא על גבי שופרך, ולא במקום גבוה ויתפלל, אלא במקום נמוך ויתפלל. לפי שאין גבות לפני המקום, שנאמר ממעמקים קראתיך השם, וכתיב תפילה לעני חי אדום. זאת אומרת, שצריך להיות בתנועה של אני, בתנועה של ביטול ושקלות. כשאדם עומד במקום נמוך יותר קל לו לעורר את השקלות בעצמו. עוד דין שאומר אותה, אותו המורה, ואמר בי עצמך אני לא שומע את זה בן יעקב, המתפלל צריך שיכוון את רגליו, זאת אומרת להצמיד את שני רגליו, שנאמר ברגליהם רגל ישרה. מה הסיבה לזה? הסיבה לזה כי כשבן אדם עומד רגליים עם רגל אחת, אז יש מפרשים שאומרים זה רומז למלאכים. שעומדים גם על רגל אחת, והמרשום מסביר שזה בגלל שהוא עומד כעבד כפות לפני הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מבקש את התפילה שלו. ולכן כתוב בהלכה גם שב-18 לשים את שני הידיים אחד על גבי השני, ידיים כפותות, שעל ידי זה כאילו עומדים בתפילה כעבד כפות לפני השם. כי זה עיקר התפילה. התפילה שעומדים ממש לפני המקום שלכם, גם זה שעומדים רגל אחת, זה רק ב-18. כי במקום, פסוקי דין זמרה, ברכות קריאת שמע והכל, זה הכנה ל-18. 18 על פי הלכה, זה עיקר התפילה. ואמר רבי יוסף, עוד מאמר שלו בנוגע לתפילה, ואמר רבי יוסף ברב חנינא שמעון בעזר בן יעקב, מה היא דכתיב? לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דינכם. אסור לאכול לפני התפילה. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסף ברב חנינא, משום רבי אליעזר בן יעקב, כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחר גביך, אל תקרא גביך אלא גביך, אמר הקדוש ברוך הוא. לאחר שנתגעה זה, קיבל עליו מלכות שמיים, ולכן אסור לאכול לפני התפילה. ידוע המנהג שלנו, מה שהרי במובא והיום יום, שהיום זה שתואמים, א' לא אוכלים לפני התפילה, אלא תואמים, וזה שתואמים, זה לא נובע חלילה מגאווה או מזלזול בזה שאדם דואג לעצמו עוד לפני שהוא יתפלל בביקש של חייו, אלא על מנת שהוא יוכל להתפלל. זאת אומרת, זה לצורך רפואה ולא חלילה מתחזוז. למדנו במשנה, רבי יהושע אומר ש-18 זה לא רק עד הנצח חמה כמו שאמר רב אליעזר בן יעקב, אלא עד ג' שעות. אמר רבי יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יהושע, כמו שנוהגים עד היום, קריאת שמע, סליחה, תהיתי, בוודאי, קריאת שמע, לא עושים בקריאת שמע. הלכה כרבי יהושע שסוף זמן קריאת שמע הוא לסוף 3 שעות. זה שהיום יש 2 דעות, מתי זה מסתיים, הדעה של המגן אברהם והדעה של אדמו"ר הזקן, כי יש מחלוקת האם היום לעניין הזה מתחיל מעלות השחר או מנץ החמה. אבל לכל הדעות זו הלכה שזה עד 3 שעות. הקורא מכאן ואילך לא יפסיד, למדנו במשנה, שמי שקרא קריאת שמע לאחר הזמן, הוא לא יפסיד את השכר של קורא בתורה. אמר רב חיסדא אמר מרוכבא, ובלבד שלא יאמר יוצרו, כי יוצרו יוצר אור לא הכוונה דווקא יוצר אור, אלא את כל ברכות קריאת שמע. אם הוא קורא קריאת שמע לאחר הזמן, הוא לא יכול לברך ברכה, כי הוא כבר לא מקיים את המצווה. הוא רק קורא בתורה. שואלת עליו הגמרא, המת והקורא מכאן ואילך לא יפסיק, כאדם שהוא קורא בתורה, אבל מברך או שתיים לפניה ואחת לאחריה. זאת אומרת, מפורש בברייתא שגם אם קוראים חלילה לאחר הזמן, אם מפסידים זמן קריאת שמע, אז כן קוראים ברכות קריאת שמע. טיופתא דרב חיסדא טיופתא, באמת הופרכות ברב של רב חיסדא עקב זה שהוא אמורא והוא לא יכול לחלוק על דברי התנאים בברייתא. איכא דאמרי, יש לשון שני שרב חיסדא עצמו אמר כמו שכתוב בברייתא. אמר רב חיסדא אמר מרות ואמר לא הפסיד, שלא הפסיד ברכות, לא רק שאת הקורא בתורה לא הפסיד אלא גם את ברכות קריאת שמע הוא לא הפסיד. תניא לאחר, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם שקורא בתורה, אבל ברך או שתיים לפניה ואחת לאחריה. ופה נשאלת לכאורה שאלה, אם הוא לא מקיים מצוות קריאת שמע כי הוא קורא אותה אחרי הזמן, איך אפשר לעשות ברכה? אז פה יש היסוד הגדול של הרשב"א, שהאדמו"ר הזקן גם מביא בתניא, שברכת קריאת שמע לא אומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את שמע. אין כזו ברכה, כי יש כלל שהמצוות שבדיבור לא מקדימים אליהם ברכות. כי את המצווה עצמה אתה עושה בדיבור. אז אתה לא מברך בדיבור על המצווה שאתה הולך לקיים. ברכות קריאת שמע זה ברכות שעומדות בפני עצמן. זה שבח לקדוש ברוך הוא, שרק ראו לנכון לסמוך אותם, סמוך לקריאת שמע, על מנת לעורר באדם את הנושא של אהבת השם וכו'. וגדלות השם. אז במילא, היות וזה התוכן של קריאת שמע אומר רשב"א, אז גם אם קוראים את קריאת שמע אחרי הזמן, אפשר לקרוא את הברכות. אמר רב מן, גדול הקוריאת שמע בעולה יותר מהעוסק בתורה, מדי קטן, מזה שכתוב, הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה, מה משמע? הפסדת את העיקר, אבל לא הפסדת כמו אדם שקורא בתורה. מכלל זה קורא בעונתה עדיף. לילה טוב, בשורות.
הסיפור מתחיל מזה שהם לא רוצים לעבור אחד לשני, כי